אנחנו ביום רביעי ו' בכסלו תשעין ו', אנחנו בפרשת ויצא. אני רוצה יחד איתכם ללמוד, לעיין ולהחכים בחלומו של יעקב והנדר שנדר יעקב אבינו. יש לפניכם מקורות, מי שאין לו זה נמצא שם בשולחן האחרון. אני מתחיל לקרוא בפרק כ"ח פסוק י', אומרת התורה: ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. והשיעור שלנו יהיה לפי נשמת חברנו, תלמידנו, נתנאל חי ואביו שנרצחו, השם ייקום דמם, ולנו נשמת בוריה בת רחל ובנימין בן אליה, ורפואת כל חולי עמו ישראל. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה ויפגע במקום, וילן שם גבעה השמש, ויגר מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא ויחלו. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר: אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ שאתה שוכב עליה לך אתנה ולזרעך. ויעד אחר כך פרה הארץ ופרסתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך לאדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר ימציתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו ויאמר: אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. ויירא ויאמר: מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים ידי שער השמיים. וישכם יעקב בבוגר ויגר את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל באולם לוז, שם העיר לראשונה. וידע יעקב נדר למו: אם יהיה אלוהים עמני ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, ויעד נאי לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך. על הפסוקים הללו מפסוק י' ועד פסוק כ"ב אני כתבתי לעצמי משהו כמו איזה קרוב ל-20 שאלות לצריכות הבנה וברור בפסוקים. היום אנחנו נתמודד עם מעט מאוד מהם. כמו שאתם רואים, הנושא שלנו היום זה חלום יעקב ונדרו. זה העניין המרכזי שאנחנו נתעסק בו, כאשר הנדר מופיע בפסוק כ', מכ' עד כ"ב, כולל: וידע יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרה לי בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, וישבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשרה עשרנו לך. זה יהיה עיקר ענייננו, אבל לפני זה תסתכלו בבקשה אתכם במקום מספר 2. כי את מקום מספר 1 עכשיו, כאן. טוב, ויצא יעקב בבאר שבע וילך הרנה. אנחנו רואים שיעקב חולם חלום בפסוק י"ב. בסוף פסוק י"ב: הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. בדרך כלל מה קורה באופן טבעי? אנחנו קודם כל עולים, נכון? עולים בסולם, אחר כך יורדים. ולכן רש"י שם לב לדבר הזה: עולים ויורדים בו. לפי הפשט אומר הרשב"ם במקום מספר 2, אין לדקדק במה שיקדים עולים ליורדים. כי קודם כל, אלה שמלמעלה, לפי זה מלאכים הרי יורדים, אז איך אלה עולים ואלה יורדים? אז קודם כל יורדים, אחר כך עולים. האם זה אותם מלאכים, האם זה לא? אומר הרשב"ם, זה לא עניין שצריך להתדקדק בו, משום שבדרך כלל בעולם קודם כל עולים, אחר כך יורדים, זה היה מגמה, ככה זה הטבע. גם אדם עולה בקדושה ואחר כך הוא יורד, כן, זה דבר טבעי, זה חלק מהחיים. אדם יש לו עליות ויש לו ירידות. כמה עליות וירידות יש בעולם? אותו דבר, צד אחד זה עלייה, הצד השני זה ירידה. כלומר, כל פעם שבן אדם מרגיש שהוא עולה, שיתכונן לירידה, כן, שלא ייבהל, שלא יילחץ, שלא יחשוב שיש לו נפילה. הוא עלית, תדע שאתה תרד. זה לא עולה אחרת, אי אפשר לעבוד אחרת. כן? כי ככה זה, אתה עולה בהר, מגיע לקצה, לשפיץ, מה אתה עושה? נשאר שם? לא, אתה יורד, אין מה לעשות, אי אפשר להישאר שם. זאת אומרת, שכל עלייה ועלייה שאדם עובר בחייו, כן? מתעורר התעוררות, התעלות, לא משנה מה, בכל נושא, בכל עניין, ידע. הגעת בהרגשה טובה למעלה, תתכונן לירידה. למה זה חשוב להתכונן? כי אם אדם מתכונן, אז הוא יורד בנחת. אם הוא לא מתכונן, אז הוא נופל. לא, אם הוא נופל, זה כבר קצת קשה לקום, כי פה כואב, שם כואב, נפלת, קיבלת מכה. אבל אם האדם יודע, כל עלייה שהוא עולה, הוא ירד ודאי, זה רק שאלה של זמן, אז הוא מתכונן לירידה, הוא יורד בנחת. אז הוא יורד בנחת, בסדר, אז הוא מגיע למטה, אומר, וואו, הייתי למעלה, עכשיו הוא חוזר בחזרה לעלייה הבאה. כן? אנחנו בדרך כלל מאוד נהנים בשבת ברכב ובאוטובוס, כי הוא עושה את העליות והירידות, כן? אנחנו אפילו נרדמים לשם הנעמת, המנוע, כן? שככה מתאמץ בעלייה, אבל בירידה, וואו, זה בקלי קלות, כן? לחטת, יודעים שזה הולך מהר. לעלות, מזיעים, בסדר, אבל תעלה עוד פעם, כן.
מה זה, איך מתכנים את הירידה?
עכשיו, קודם כל יודע שאתה תרד. אז אתה לא מופתע. אתה יודע שאתה יורד, נכון? אז אתה לא מופתע. יש... טוב, אנחנו קצת פותחים את המרחב. יש... חלק מפסוק. רואים רצו ושוב. יש ברקים, מלאכים, רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? רצים וחוזרים. מה זה, אימון ספורט? מה זה? לא יודע, אולימפיאדה? רצים חוזרים? לא, אלא שאין דבר, אפילו מלאך לא יכול לעמוד במקום אחד. אין מציאות כזו. נכון שהמלאכים נקראים עומדים, אבל הם נמצאים בתנועה של הלוך ושוב. כמו חשבון הבנק שלנו, עובר ושב. כן? זה נכנס, יוצא, יוצא, נכנס. אין דבר כזה שזה עומד במקום. ממילא, גם האדם בנפשו אינו יכול לעמוד במתח הנדרש מעלייה מוכנית. הוא לא יכול לשמור לאורך זמן. הוא יכול, כן, זמן מסוים, אבל קבוע קשה מאוד. לכן גם צדיקים גדולים, יש להם ירידות, ועכשיו אנחנו לא ניכנס להגדרה אם זו ירידה מתונה או ירידה תלולה. בדרך כלל, לפי דברי חז"ל בגמרא, כל מי שצדיק גדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שאם הם נופלים, הם נופלים מירידה תלולה. כן, זה לא פשוט. אבל היות בידוע, אם אדם מתכונן למשהו, אז זה פחות מפחיד אותו. הוא כבר מתכנן גם את הדרך חזרה. כן? הערים גבוהים יותר, השיר הזה ממלחמת ששת הימים, הערים גבוהים יותר בדרך חזרה. זה נראה לך יותר גבוה. כן, כדי, אתה לא יורד מהר כזה. אבל ההר אותו דבר, אבל איך יכול להיות? עלית מצד אחד, מצד שני, הוא אותו באותו גובה. כך, כן. לדעת שאדם עולה, שידע שהוא עולה, אבל הוא ירד. זה עוד ניקח, אז הוא כבר מראש אומר, טוב, אז ירדתי, זה לא נורא, זה בסדר, זה חלק מהעלייה. אי אפשר בלי זה. אישה לא יולדת את העובר בלי שהיא, לצערנו הרב ולצערה יותר, עוברת איסורי לידה, זהו צער לידה, לא יבוא התינוק, אין מה לעשות. זה חלק בלתי נפרד. כשאדם מבין את זה מראש, אז הוא הולך את זה בכיף, גם כשהוא עולה, הוא שמח טוב לו, והוא יודע, רגע, רגע, אני אגיע למעלה, טוב, אני אהיה שם כמה זמן, אני אשתגל בשמש, אני אנוח לי בצל, אבל אחר כך אני יורד למטה, אין מה לעשות. יופי, אז מה אנחנו עושים? יורדים. מה אני עושה כשירדתי למטה? עולה מחדש.
זה מה לעלות?
בשביל לרדת. כלומר, כל העניין של החיים זה עלייה וירידה. יש לנו יום, יש לנו לילה, בשביל צריך את הלילה, בשביל היום, בשביל מחורה. כלומר, אין מה לעשות, זה מעגל, זה מעגל.
אבל זה כמו ששואלים מה יש יותר, עליות וירידות, זה אותו דבר.
מה זה מה שאמרנו בתחילה, כן, יש עליות וירידות במספר זהה. בשביל מה לאכול אם אחר כך אני מוציא? כן, אני לא יודעת, ככה זה העולם, יש לנו מעגלים, 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 שככה גם פה המלאכים, זה לכאורה, אבל רש"י אומר לא, יש פה שני קבוצות מלאכים, תסתכלו. מקור מספר 3, אומר רש"י, עולים ויורדים, עולים תחילה ואחר כך יורדים. זה הסדר הנורמלי של החיים, לא? עולים ואחר כך יורדים. מלאכים שליוו בארץ, אין יוצאים חוץ על הארץ, ולא להרקיע. כלומר, מלאכים שליוו בארץ ישראל, ואין זה יעקב מבאר שער, ארץ ישראל, ואלה חרנה, חוץ לארץ. אז המלאכים שהיו איתו פה בארץ ישראל, ליוו אותו, כן? עכשיו, אין להם ויזה, הם לא יוצאים החוצה מהארץ, כן? הם שומרים על ארץ ישראל, לא יוצאים, לא לקברות צדיקים ולא לשום דבר, הם נשארים בארץ, אז הם עולים למעלה. ומלמעלה יורדים מלאכי חוץ לארץ שילוו את יעקב, כן, בחוץ לארץ. כלומר, אנחנו יודעים... מלאכים, כן.
זה חובה שזה מלאכים טובים או שיכול להיות גם רעים?
זה מלאכים טובים. יעקב יש מלאכים טובים, כן. כי מלאכה מתאבי לך, אלה מלאכים טובים שליוו את יעקב אבינו. טוב, אז מלאכי חוץ לארץ מגיעים ללוות את יעקב בדרכו בחוץ לארץ. טוב, אומר רש"י, שירדו מלאכי חוץ לארץ ללוותו. בסדר, אז מובן למה כתוב עולים, למה כתוב יורדים. קודם כל עלו מלאכי ארץ ישראל, ירדו מלאכי חוץ לארץ. טוב, הרמב"ן, תסתכלו במקור מספר 4, אומר, זה לא פשוט הדבר הזה. יש כמה וכמה מדרשים שעוסקים בסולם של יעקב אבינו. אומר הרמב"ן, ועל דעת רבי אליעזר הגדול, מי זה? רבי אליעזר בן
הורקנוס.
הייתה זאת המראה כעניין בין הבתרים לאברהם. אומר רבי אליעזר הגדול, יש פה השוואה. יש פה אותו רעיון שמולבש במחזה אחר, אצל אברהם אבינו ברית בין הבתרים, כן, שמנו לב, ומבטר, את הציפור לא בטר, ועובר באמצע, וזה עד כנגד ארבע גלויות, בואו נראה בפנים, מיד. כי ראו ממשלת ארבע מלכויות ומעלתם וירידתם. כלומר, המלאכים הללו סימלו את שרי האומות אשר ישלטו בעולם. כן, ככה היה גם בברית בין הבתרים. ואת הציפור לא בטר, הציפור זה עם ישראל. שולח אותה. כן. אז אם כן, בואו נראה, אומר רבי אליעזר הגדול, וזה טעם מלאכי אלוהים, כמו שנאמר בדניאל, שר מלכות יוון, שר מלכות פרס, והבטיחו כי הוא יתעלה, יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם, וישמרנו ויצילנו מידם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, נכון, אתה תצא לגלות, הרמב"ן בשיטתו הרי אומר שמעשה אבות סימן לבנים, כל מה שקרה לאבות יקרה לבנים. עכשיו יעקב יוצא לגלות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, למרות שיהיה מדי ויהיה פרס, אני איתך, אני אשמור אותך לכל אשר תלך. אמרו, הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכויות מושלן, כלומר הזמן שהם ימשלו בעולם, ואובדן. כלומר, מתי הם? ייעלמו ויהיו בין דפי ההיסטוריה. שלפעמים לומדים אותם בהרחבה, לפעמים בטמטום, אבל הם נמצאים בדפים. כן? וראו שר מלכות בבל עולה 70 ערבקים ויורד. עולה 70 שלבים בסולם ויורד. וראו שר מלכות מדי עולה 52 ערבקים ויורד. זה השנים שכל אומה ואומה שלטה. וראו שר מלכות יוון עולה 180 ערבקים ויורד. וראו שר מלכות אדום עולה ולא יורד. זה הגלות שלנו, הארוכה הזו. אמר לו יעקב, אך אל שאול תורד. מה זה, בלי סוף הדבר הזה, זה עשיו, כן. עשיו הרשע, ככה שולט אדום בעולם בלי סוף. כן, כמו הרמז שהיה כאילו מהילקוט שמעוני שעבר להיות מפרחי קדמונים ומפילי קדמונים בוואטסאפ, נכון? דאעש שווה עשיו, שופך דמים וכולי, הדבר האחרון שהתפרש ששקר, עורבא פרח, איזה חלום בלהות של מישהו שהחליט להוציא אלון שבת. כן, לא משנה, עכשיו לא נרחיב בדבר הזה. איך זה יכול להיות? אמר רבי אליעזר הגדול, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הנביא עובדיה אומר את זה. כן, אם... תגביה כאן נשר כיליך, אבין בן כוכבים, תשים מושביך, משם מורידך. אל תדאג, אני אדום מסתדר, גם אותו אני מוריד. למה לא רואים אותו בסולם? למה לא רואים את הסוף שלו? זה הגלות הארוכה שלנו. למה? כדי שלא יהיה עוד אחד שיחשב את הקץ על פי זה. כנהוג בזמננו אנחנו. כל אחד מחשב לו את הקץ לפי איך שמתאים לו, לפי איזה רמש שהוא מצא. אני לשם העניין ככה, אני לא לואה חד ושלום, הכל רמוז בתורה. אבל צריך לדעת מה עושים, וצריך לדעת מי עושה, וצריך סמך לזה, ולא כל איזה תוכנה שמוציאה גימטריות, אז כבר היא רומזת למשהו. כן? אני אומר את זה בתורה חד משמעית, אני בשביל העניין הזה אמרתי למישהו שהיה, סיפרתי לכם איתי, בבית אמרתי לו, טוב, אתה יושב עכשיו, ליד שולחן, אוכל תפוח, אני אעשה לך רמז בתורה לדבר הזה שאתה עושה עכשיו. כתבתי את השם שלו, אוכל תפוח ליד השולחן, ד' כסלו תשע"ו. מצאתי 817 רמזים בתנ״ך למעשה הזה, הנ״ל. כן? אמרתי לו, אתה רואה איך זה עובד? אין לי שום משמעות, כלום. יושב בן אדם, עושה ככה, נהיה לו רמזים, עושה על זה ספר. אין דבר דבר מי זה בהוויתה, נכון? אבל השאלה היא מי זה למשמעות. אין לזה משמעות. לכן צריך לדעת שלא כל אחד רשאי, לא כל אחד יכול, לא כל אחד שמוציא משהו בוואטסאפ, בפייסבוק וכו', בטוויטר, לא יודע מה, וכותב על ניסי ניסים של העולם, זה אמת, וצריך לרעוד מפחד או לשמוח מגיל. כל זה אינו שווה את הנייר שהוא כתוב עליו, ואינו שווה זמן מסך לצופים בו. אובה, מתבייש, לכן הוא פרח. נחזור לענייננו. אם כן אומר הרמב"ן, יש פה הגבלה למעשה ברית בין הבתרים, החלו של ברית בין הבתרים של אברהם אבינו. אותו דבר אומר יעקב במראה הסודה. טוב. אומר השפת אמת, תגלו אצלכם במקום מספר 5. במדרש, צמאה לך נפשי. יש ניגון יפה מאוד של מורה חב"ד לשיר על המילים הללו. אתם רוצים לשיר? כן, מתאים לכם לשיר את זה? כן. אתם בבוקר, שניתם משהו, הגרון בסדר, כן? זה יפה, אני חושב שזה יפה. אני אומנם לא עם קול טוב עכשיו, אני ככה. רוצים להצטרף או לא? אם לא נמשיך הלאה.
לא,
לא. לא, טוב. אז לכן, כן בקודש חזיתיך לראות וכו'. אומר השפת אמת, וזה עכשיו נושא, נוגע השפת אמת, זה דבר חשוב מאוד לענייננו, עמוק מאוד ופשוט. ביותר. אומר השפת אמת, לפי גודל הרצון והתשוקה שיש באדם לעבודת הבורא במקום צייה ונימיים, דווקא במקום שיש חושך, דווקא במקום שיש קושי, דווקא במקום שיש ירידה, דווקא במקום שאדם נמצא בגלות רוחנית, כן יוכל אחר כך להידבק בקדושה בשעה שמתגלה לו קצת הערה. יעקב חולם ורואה מה? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, כי זה מה שהוא רוצה להיות. הוא רוצה להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, הוא רוצה להידבק בשם. זה מה שמראים לו. אומר השפת אמת.
הרב.
מיד, רק אני אגמור את המשפט. אומר השפת אמת, זה בעצמו היה נחמה ליעקב אבינו עליו השלום, היותו גולה לחוץ לארץ, מקום צייה, אדם לא נמצא בבית המדרש, אדם נמצא ברחוב, בעבודה, כוונה ברחוב ורשות ערבים, פרנסה ועל הכלכלה, אדם נמצא עם העולם בחוץ, לא בתוך ההגנה של הבועה של בית המדרש, אלא מתחכך עם המציאות. כגודל ההשתוקקות שלו והרצון שלו להישאר דבוק בשם, הוא דבוק בשם. אבל אם האדם רוצה להיות דבוק בדולר, או דבוק בעניינים אחרים, לא עכשיו. אז שם הוא יהיה. אומר השפת אמת. זה לא משנה איפה אתה נמצא. מה שקובע את המציאות במקום שאתה נמצא, זה הרצון שלך איפה אתה רוצה להיות.
אז זה שהוא כן. חלם את זה, זה בגלל שהוא רצה להיות שם?
החלום מבטא
את הרצון
את
שלו?
את הרצונות שלו.
נו, ויוסף חלם שהוא המנהיג, זה אומר שיוסף...
והוא צדק.
בסדר, אבל יוסף הזה התיימר להיות מעל
העולם. לא התיימר, הוא חשב שהוא רוצה להנהיג את העולם,
אבל לא... מה זה? הרגע אמרנו שזה חלם ככה, כי הוא היה רוצה להיות שם, אז הוא רצה להיות מעל ההורים שלו.
אני רוצה להסביר. יוסף שרוצה בחלום שלו, מה שהוא חולם להנהיג את העולם, אכן באמת האחים כעסו עליו, אמרו לו, מי אתה שתנהג? יוסף מטרתו היה לתקן עולם במלכות שלי. הוא רצה להנהיג את העולם בשם השם, מה שלא היה כל כך. ממילא זה בסדר, הוא חלם והגיע. אבל אתה יכול לחלום להיות, לא יודע, אולי ראש הממשלה הבא, ונראה אם זה יהיה. כלומר, השאלה היא לא זאת, השאלה לא החלומות הללו. החלומות שאתה חולם, אומר השפת אמת, זה להיות בקדושה, לפי גודל הרצון שיש באדם לעבודת הבורא, לא לעבודת עצמו. כלומר, ככל שאדם רוצה להיות יותר דבוק בקדוש ברוך הוא, כן, אז מה שהוא רואה בחלומות שהוא רואה, זה חלומות ש... מראים לו דברים הקשורים לרצונו, לדביקות שלו בשם, לא בשום דבר אחר, שאר החלומות, איך אומרים? לילה טוב. לכן, אנחנו נמשיך ונראה ויבולל עדיין בחלום, עוד לא ניגענו לנדר, והנדר אנחנו נגיע בצד ההלכתי. אבל הוא אומר, תסתכלו במקום מספר 6, בראשית רבה, אומר רבי אבאו ורבי יונתן, רק שנייה, יש לי פה משהו בבולגן. פרשה זו, סליחה, חד אמר מסורזת היא, כלומר היא לא במקום, היא משומשת, היא כאילו, לא יודע, מי שסידר את הפסוקים, אני צריך לעזוב אותם במקום אחר. ואחרינה אמר, על הסדר נאמרה. זה בסדר, זה לפי התהליך תיאור של המצב כרונולוגית. מה דאמר מסורזת היא הפרשה? זה לא מובן. שכבר הבטיחו הקדוש ברוך הוא שנאמר, והנה אנוכי עמך. תקלו כולם, רבותיי, בפסוק, מיד, רק שנייה, נו, איפה זה? הנה, בפסוק ת' ו', והנה אנוכי עמך, ושמרתיך. הבטיחו הקדוש ברוך הוא שהוא יהיה איתו. הוא ממשיך הלאה ואומר המדרש, והוא אומר, אם יהיה אלוהים עמדי, אחר כך, בנדר, לא הבנתי. אמר לך הקדוש ברוך הוא מה? שהוא יהיה איתך. אז למה אתה אומר, נו, תראה, אני נותן לך נדר, שאם אתה תעבוד בתנאים, את... סליחה. את... לא מובן, כבר הבטיחו לך, אז למה תנאי? זה אחד. המשיך אבירה שאומר, ומנדה אמר, על הסדר נאמרה, הוא צריך להסביר את הבאמת לכאורה סתירה הזו. איך הוא מסביר? אומר המדרש, מה אני מקיים אם יהיה אלוהים עמדי? אלא כך אמר יעקב, אם יתקיימו לי התנאים שאמר לי להיות עמי ולשומרני, אני אקיים את נדרי. כלומר, באמת מוזר מאוד, על פי המדרש, יעקב נונר נדר לשם, מה שנקרא בלי נדר. נדר בלי נדר. אני אומר שאם יהיה אלוהים עמדי ושמר אני וכו', ושמתי ושלום וכו', אז זה יהיה בית אלוהים וכו', ו... כל אשר עשר עשרנו לך, יופי. אז זה בלי נדר, נדר בלי נדר. אתם מכירים, נכון, את הכנסת, מעדים אותך לתורה, או בכל מיני עניינים, עושים לך בשבח. כן? באמת ראוי ונכון. וכך, לא רק ראוי לנהוג ולעשות, אלא חובה, כשאדם מנדב את ליבו לבית הכנסת, אחרי שנדב מה שנדב, בסוף יגיד וייתן, והוא גומר, יגיד לגבאי, בלי נדר, יגיד שהגבאי ישמע. אם הגבאי במקרים האלה הוא סובל מבעיות שמיעה כי הוא צריך כסף לבית הכנסת, אז להגיד בקול שישמעו עוד, בלי נדר, זהו. מה עכשיו יגיד, שהברכה בלי נדר? לא, הוא לא יגיד, זה לא נעים. אז לכן, הברכה משברך היא תחול, והנדר לא יחול. למה? אומר הפסוק, טוב שלא תדור מי שתדור. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אל תדור לי כלום יותר טוב, מאשר תדור ולא תקיים. שאומר פי ולשונו, שאומר מי?
צרות נפשו.
צרות נפשו. זה לא נרחיב העניין של נדרים עכשיו, זה צרות צרועות. מי שלא נודר, מי שנודר ולא מקיים, בואו לא נרחיב. השם ישמרנו ויצילנו ממה שקורה. אז לכן, גם פה יעקב אבינו אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא, הכל בסדר, האם הכל יתקיים וזה, אבל בלי נדר. לא, נראה מה יהיה. בסדר? דם. הרב ליאור, וזה הנושא שאנחנו ניכנס אצלכם, אחרי שגמרנו את הנושא הזה, אתם אומרים, בוא נחכה רגע עם הרב ליאור. כן.
ואיזה קשר הנדרים...
בכל נושא ודבר.
לא, דווקא בפרשה.
בפרשה של הנושא נדרים זה שאומר יעקב אבינו, שאם הוא יצא לגלות ויחזור ברוך השם, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו, אז הוא, כל דבר שהוא, יהיה לו, הוא ייתן מעשר. כן, מעשר. לכן, רק כאן עניין מוקצה בנושא של הסולה, בנדר. למעשה החלום מבטא את מה? החלום מבטא את תשובת השם ליעקב. כן? אתה יוצא לחוץ על הארץ, אני הבטחתי לך שאני אשמור אותך, הנה אני שולח את מה? את יחידת ההבטחה, כן? הבטחת אישים, עכשיו מצטרפת אליך, והם מלווים אותך לחוץ על הארץ. מה עם כל השאר? אני שמרתיך וכו' וכו', ויעקב בא מבקר לבגן ללבוש, לחם לאכול, בסדר, יש לך הבטחת אישית, הם ידאגו לעקב. אנחנו למעשה צריכים להתבונן על כמה דברים. אחד, דיברנו על המשמעות של החלום. דיברנו על שמירה שיעקב יהיה מאובטח בגולה אצל לבן. ואנחנו הרי ידענים גדולים, כן? יעקב לא ידע מה שאנחנו יודעים. כן? הוא הלך לדרך, אנחנו יודעים מה היה. אבל היה לו שם איזה אחד לא פשוט, שניסה לחבל לא רק בממונו של יעקב, אלא בנפשות ילדיו, ואפילו בנפשות יעקב עצמו, להרוג אותו. אבל, רומרים, יחידת אבטחת אישים והשב"כ המקומי עשו את העבודה בסדר, נטרלו את המפגע, לבן. בסדר? אבל אני רוצה עכשיו להתבונן טוב טוב בנדר, וקצת לאיים בנושא שיש בו דעות רבות. ושואלים הרבה יש בזה, ולפעמים אתה מוצא את עצמך מתחבט, איזה תשובה לתת לאדם פלוני ואיזה תשובה לתת לאדם אלמוני. ולא שההלכה היא משתנה, אלא התנאים הם שונים בין א' לב', ויש פה מחלוקת עקרונית האם הנושא הזה שנקרא בפסוק האחרון בפרק, בכל אשר, הסתכלו כולם בפסוק חב, וכל אשר תיתן לי העשר העשרנו לך. על מה מדובר פה? על איזה מעשר? מדובר פה לבחור ולמח, לכאורה, אנחנו מלפים. לא על תרומות ומעשרות שהתורה מצווה עליהן. אלא מדברים על דבר שנקרא מעשר של רכוש, מעשר כספי. הנושא של מעשר כספי, דיברנו אנחנו ככה מדי פעם, בעניין הזה. יש קשת רחבה מאוד של דעות בדבר הזה, ואני רוצה יאללה איתכם לעיין, אולי נצליח בסוף באמת להגיע לאיזו אמירה ברורה, אבל אני כבר אומר עכשיו. אם תהיה אמירה ברורה, אני אומר את דעתי, ומה שלי נראה, אבל קטונתי, יש גדולים ממני, ולכן אנחנו נלמד את כולם, וכך שאתם תוכלו לבחור בדבר הזה. תסתכלו בבקשה במקום מספר 7. מעשר כספים. הרב דוב ליאור, שליטה, הוא אומר, אין חיוב כזה. זהו, אין דבר כזה שאדם חייב לתת מעשר כספים. בשולחן ערוך ובין עושה כלם, אין. לא מוזכר שיש חיוב להפריש. זה מינה. יש קהילות שנהגו, ויש קהילות שלא נהגו. עכשיו, הוא מבסס את דבריו, בפסיקתו על הציץ אליעזר, שהוא אומר רב ליאור, אני קורא את דבריו, הציץ אליעזר בתשובתו אסף את כל הדעות, והוא אחד מגדולי הפוסקים בדורנו, והוא מכריע שאין חיוב. אמנם, מי שנוהג זה יפה, אבל זה לא חיוב כמו תרומות ומעשרות שאדם חייב להפריש. לכן, אם אדם בקושי גומר את החודש, ואני חושב שזה רבים, יש לנו כלל, שעניי עירך קודמים. ומי הם עניי עירך? הוא צריך לפרנס את ביתו, ילדיו, אשתו, ולא שיחתימו אותו על כל מיני הוראות קבע. ולא יהיה לו מה לשלם במכולת. מי שלא יכול לחסוך, שימו לב, לחסוך, לפתוח תוכנית חיסכון באיזה משהו. מי שלא יכול, כי מבחינה כלכלית הוא צריך את הכסף של חיי היומיום, אומר הרב ליאור, אני חושב שהוא פטור בכלל ממעשר כספים. אני עומד בדעתי לפסוק כמועצית אליעזר, שזה לא חיוב אלא רק מנהג יפה. מי שיכול יבורך, אך איש אינו חייב בזה. זה הרב ליאור. בסדר, לפי שיטת הרב ליאור, מעשר כספים זה מנהג יפה ותו לא. תגמר. טוב. הלכתי והסתכלתי אצל הרב עובדיה יוסף. ותסתכלו אצל הרב עובדיה יוסף, תהפכו בבקשה את הדף. אומר הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, הנוהג לתת מעשר כספים. איך הוא פותח את הפסיקה שלו? הנוהג. כלומר, גם בדעת הרב עובדיה. זה מנהג. הנוהג לתת מעשר כספים רשאי לנקות מדמי מעשר את הוצאות בניו ובנותם שהם למעלה מגיל 6 שנים. כלומר, אם יש לו ילדים מעל גיל 6, על פי חז"ל, זהו. זה גיל שבו אדם לא מחויב יותר לדאוג לילדיו, הרבנות הראשית.
מה באמת?
פה גדילה את טווח הגיל לגיל 15, עד, אם ככה זה חסד, זה צדקה. אם כן, מכל מקום, מי שנהג עד כל לתת מעשר כספים אך ורק לעניינים אחרים, מה טוב שיעשה התרת נדרים על מה שנהג עד כל לתת מעשר לצדקה ממש. ומעתה יוכל לתת ממעות המעשר לצורכי ילדיו. הוא הקפיד לתת את זה רק לישיבות או דברים כאלה. עכשיו, יש לו בעיה כלכלית. הוא לא גומר את החודש, אבל הוא היה רגיל לתת מעשר כספים ללימודי תורה או דברים כאלה, יעשה התרת נדרים וישקיע את זה בילדים, בבית. הוא פשוט שכל זה הוא דווקא במי שמחנך את ילדיו על ברכי התורה ממש. כלומר, זה הכוונה היא שאתה יכול לקזז את ההוצאות, ועד בדרך כלל מה שאנחנו יוצאים, לפי שאנחנו מכירים את ההוצאות הגדולות שיש סביב חינוך הילדים בבתי הספר, בתלמודי תורה ובאולפנות, אז לא רק שלא צריך לתת מעשר כספים, צריכים לתת לך. אז אם כן, אומר הרב עובדיה, שמדובר על כיזוז, זה כאשר באמת מדובר על מוסדות תורניים, ולא אחד ששלח תבש לו לראות בפקולטה למדעי משהו. סליחה, זה לא מתכזד.
למה?
כי זה לא צדקה.
אבל אם כולם היו עושים רק תורה, לא היה חיים.
יהיה חיים, והיה חיים, והיו חיים, לפני שההשכלה טמטמה את כל העולם.
אפילו הרמב״ם למד, לא רק תורה.
אבל הוא המשיך ללמוד תורה.
גם?
לא גם. הוא למד תורה, וגם דברים אחרים. לא הפוך. זהו. הוא היה רופא, אבל היה תורה. זה לא יעזור. זו מציאות שעד לפני 200 שנה הוכיחה את עצמה פועלת אלפי שנים. עד שבאו המשכילים וטמטמו את העולם. לא בטוח. טכנולוגית כן. מעבר לזה, חשש גדול שלו.
אם היינו נשארים שם, כל העולם היה מתקדם. אנחנו היינו עכשיו בפיגור.
אנחנו לא היינו נשארים שם. וזה לא קשור איפה אתה נמצא.
איך? התורה היה מפתח לנו טילים?
התורה הייתה מפתחת הכל, כי היו מדענים. שעיקר עולמם היה תורה, ולא כמו היום. שעיקר עולמם זה הטילים. עוד פעם, לא אומרים לך אל תעשה, אבל העיקר הוא זה, ומה תפן
מה יותר מפתח? בן אדם שיושב 20 שעות על משהו, או בן אדם שיושב שעה על משהו? מי יסיים את הדבר קודם?
אני אגיד לך, אדם שיושב 20 שעות על התורה, מפתח את העולם יותר ממי
שיושב. לא לראות על התורה.
אבל אני כן. לכן, אומר הרב עובדיה, אנחנו לא נגד עבודה. השאלה, מה המרכז בעולם ומה הצדדי בעולם? זהו, אז יש בינינו אולי חוסר הסכמה, בינתיים. אומר הלאה, הוא פשוט שכל זה דווקא במי שמחנך את ידיו על ברכי התורה ממש. לא כתוב פה שהוא לא מלמד אותו מקצוע. חייב אדם ללמד את בנו אומנות, אבל חייב ללמד את בנו אומנות על בסיס ברכי התורה, שאז יש מקום לומר שמקיים צדקה. אבל אם בניו לומדים במוסדות שאינם של תורה, אתה יוצא בזה, אי אפשר להכשיר הוצאה הזו כמצוות צדקה. זה לא צדקה. אוקיי, אז מזה אנחנו מבינים, גם מדברי הרב עובדיה, שמעשר כספים מה זה? מנהג. בואו נעבור לרב יעקב אריאל, רבה הראשי של רמת גן. אומר הרב אריאל דבר הפוך לגמרי. לא בדיוק, אבל בתוצאה סופית. אומר הרב יעקב אריאל, מנהג ישראל דינו. מה זה דין מעשר כספים? מנהג. אבל המנהג הזה הפך להיות דין. מעשר כספים הוא אומנם מנהג. אך מנהג שהפך להלכה. וכל מי שיש לו הכנסה חייב בצדקה. גם עני חייב לפי יכולתו. כלומר, אדם עני שמקבל איזה תרומה קבועה, כן, הוא צריך להפריש מדי עשירית. כך אומר הרב יעקב אריאל. הוא מקבל 100 שקל, ייתן כמה? 10 שקלים. תכף נראה מה קורה מי שלא יכול. כלומר, אנחנו רואים פתאום מעבר מצד אחד לצד השני, לא בדיוק, אבל בא לנצח. כלומר, באמת זה מנהג, אבל עבר להיות דין.
לוקחים עשירית מהנטו או מהברוטו?
או, יפה, נגיע. הרב אליעזר מלמד, הוא בהרחבה כותב בפניני הלכה, מי שרוצה להסתכל שם. ושימו לב, הבאתי ככה הרבה מדבר. אומר הרב אליעזר מלמד, ההלכה היא שמצווה מן המובחר לתת חמישית, לא מעשה, חמישית, זה יותר.
מה יותר? זה פחות?
20%.
20%.
חמישית מהרווחים לצדקה. ומידה בינונית לתת מעשר מן הרווחים, והנותן פחות, מקיים את מצוות הצדקה כמידת עין רע. עין רע, סליחה. כלומר, אתה קמצן, זה הכוונה עין רע. זה מופיע בשולחן ערוך, יורד היה מי שרוצה להסתכל. ממשיך הרב אליעזר מלמד ואומר, ונחלקו הפוסקים בשאלה, מה המקור, מה מקור המצווה לתת מעשר כספים? לדעת מיעוט הפוסקים חיוב מן התורה. אני מדלג על הסוגריים. ויש סוברים שהחיוב מדברי חכמים. ויש סוברים שהחיוב מחמת מנהג. כלומר, אנחנו רואים שלוש גישות לאיך להתייחסים למעשר כספים. מן התורה, מן הרבנה, מנהג. אומר הרב אליעזר, אדמונה בידו ממשיך, אלא שצריך להדגיש שלמרות שיש אומרים כי המקור למעשר כספים הוא במנהג, אין זה אומר שהנותן מעשר מקיים מצווה קלה שיסודה במנהג. שהרי ברור כי עצם מצוות הצדקה היא מן התורה, שנאמר, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. פתוח תפתח את ידך לו די מחסרו אשר יחסר לו, כלומר זה בדילוף. כאשר אפשר, יש לספק את צרכיו של כל עני ועני די מחסרו אשר יחסר לו. אלא שבדרך כלל צורכי העניים מרובים, ואין אפשרות לספק את צורכי כולם. ועל כן קבעה הלכה שמידה בינונית לתת מעשר, כלומר עשירית. נמצא אם כן שהמצווה לתת מעשר כספים היא הגדרה כיצד לקיים את מצוות התורה במידה בינונית.
הרב, ואם זה אני שהוא בעצמו לא עושה כלום בחיים שלו ברכה לתרומות? עדיין צריך לתת?
לא, צריכים לתת נעני. למדנו פעם את הסוגיה הזו.
אבל אז בן אדם בעצמו בכוונה מעשה ומסמוך על זה, על התרומות.
אנחנו צריכים לעזור לו, למדנו פעם כדי שיוכל...
אבל צריך לעזור לו לא לתת לו. צריך, אמרנו, לעזור לו דווקא שהוא ירסה לבד.
חמוד שלי, נכון, יפה. כלומר, צדקה זה לא כמו שאתה חושב, אפשר כסף. אתה יכול לעשות משהו שייתן לו אפשרות להתקדם, נכון. אנשים באו לנו אוטומט אומרים, לא, צדקה זה כסף. לא, צדקה זה גם לממן לו ארוחת צהריים באופן קבוע. כן, יקבל כל יום צלחת עם אוכל, מה זה, הם לא יאכלו, זהו, זו צדקה, כן.
אבל זה לא מקדם אותו לשום מקום, זה יישאר שם כל החיים, לסמוך על בן אדם אחר.
זה מדרגה נמוכה, נכון. אבל אנחנו לא מסוגלים, כן, אבל אנחנו לא מסוגלים. אתה מסוגל לתת לעני כל חודש 30-40 מיליון שקל, תפתח עסק.
לא
לתת
שקל גם, רק לקחת אותו לעבודה.
בבקשה, אין בעיה, זה גם צדקה, אם נמצא למקום עבודה מסודר, זה גם צדקה.
אם זה בן אדם שאומר לו, אני לא רוצה לעבוד.
אז אני לא בטוח שצריך לתת לו. לא בטוח שצריך לתת לו, אבל זו לא הסוגיה שלה. לא, לא, אני מבין, אני מבין, אני עוצר פה. כלומר, רבותיי, אני רוצה להמשיך. כלומר, אבים שיש אומרים שהם הכל לנתינת מעשר עם מנהג, המנהג בא לפרש את מצוות התורה, ונותן פחות ממעשר, אינו מקיים את מצוות התורה אפילו במידה בינונית, אלא במידה בעין עין הרע. בעין קמצנית, מי שנותן רק כדי מעשר, זה עין רע, קמצן.
מעשר זה מגיל 18?
לא הבנתי.
מעשר?
מתי אתה מחויב במצוות? 13 ביום אחד.
מעשר?
13 ביום אחד. אם אתה, תכף נראה ממה מביאים.
אם אין לך כל כך נושא גם ככה.
תכף, רק שנייה. מכל מקום. ממשיך הרב מלמד ואומר, מכל מקום ישנה משמעות הלכתית לשאלת מקור החיוב. כלומר, זה שבאמת יש לנו שלוש גישות שונות להבין מאיפה המקור, יש לזה משמעות הלכתית. כי זה לא איזו שיטה שכולם מסכימים עליה. אם כן, זה משפיע על ההלכה למעשה. אומר הרב מלמד, שימו לב, אני עונה קצת לך. מכל מקום ישנה משמעות הלכתית לשאלת מקור חיוב לתת מעשר כספים, והיא לגבי אדם שמצבו הכלכלי דחוק. לא גומר את החודש. שאם נפסוק של נתינת מעשר כספים מהתורה, גם כשמצבו דחוק, כל זמן שאינו אנוס, חובה עליו לתת מעשר למי שעני ממנו.
מה זאת אומרת אנוס פה?
אין לו ברירה. החרימו לו את כל הבית. הוא מעוקל כל החשבונות. הוא אנוס, לא יכול. אהבה או להחזקת לימוד תורה. או. אך אם נפסוק את התרוב הפוסקים שנתינת מעשר כספים הוגדרה לידי חכמים, כלומר לידי רבנן,
זה לא חובה.
רוב הפוסקים, לא, רבנן זה חובה.
אבל הרוב כאן אמרו שזה לא חובה.
לא, אמרנו, עוד פעם, נחזור. גישה שאומרת מן התורה, גישה שאומרת חכמים, גישה שאומרת מנהל. רוב הפוסקים אומרים שזה מחכמים, לא.
לא מנהל?
לא, חכמים גזרו כך.
מה לא יודעים? חכמים סגרו משהו?
רגע.
לא מרציני.
אני גם רציני, זה לא הנושא שלנו עכשיו. יש שלוש מקורות להבין מה המקור של המצווה. אף אחד לא אומר אין מצווה כזו. יש.
יש, אבל...
השאלה מה המקור. השאלה מה, לא יודעים, השאלה האם זה חיוב מדאורייתא, או חיוב, לא חיוב מדאורייתא. אלא חכמים סמכו על פסוק, ואת זה הורידו להלכה, או מנהג. ברור שצריך לתת. זהו, השאלה עכשיו...
אני לא אומר את זה.
אני, רגע, המקור כדי לקבל חוזק החיוב, אוקיי? כמה אני מחייב בגלל המקור. זה הכל ההבדל. לכן אומר הרב, הרי מי שמצבו דחוק, פטור מנטילת מעשר. והסתפק במתנה קטנה למי שעני ממנו, כמה? שקל. אז הוא מרוויח 10,000 שקל בחודש, אבל הוא באוברדרפט. אז הוא ייתן שקל. אם זה גזירת חכמים. אבל מי שמצבו דחוק במקטן, יהיה חייב במעשר כספים, כלומר הוא עדיין קונה דברים, יש לו כסף, הוא לא בעובר. הוא מתגלגל, אמנם אין לו חיסכון, אבל בכל זאת, הוא חי בסדר, הוא לא חייב. אז הוא צריך לתת מעשר. כלומר, מאיפה אנחנו, איפה העיקר, הפוסקים, אומרים, לפי שאנחנו יכולים להגיד, מה האדם חייב. והמנהג חל רק על אדם רגיל שמתפרנס כממוצע. כלומר, אדם שמתפרנס יפה, אז הוא באמת חייב לתת. כמה? חומש.
חמישית, 20%.
לא, מה זה? 25. טוב, בוא נראה מה אומר הרב אליקים לבנון. הרב אליקים לבנון, במקור מספר 11, מעשר כספים זהו דין. שימו לב, מאוד דומה. ל... לרב מלמד, אנשי השומרון, כן, הם ככה חזקים. אבל רק למי שמתפרנס מעצמו, זאת אומרת, אתם, בני ישיבות, או כל מי שסמוך על שולחן אביו, מתפרנסים מעצמכם?
כן.
לא. כן. לא, משום שהעבודה שאתה הולך לעשות בצרות זה לא פרנסה.
זה לא פרנסה.
זה לא מפרנס אתכם.
אז מה זה?
לכן מיד, יש לו רווחי, אז הוא באמת חייב. אבל מי שמתפרנס מישיבה, אכילה, לינה, מתשלומי ההורים, מוסדות, לא חייבים איזשהו דבר. לא צריכים לתת, כי זה לא פרנסה.
גם אם אתה בעצם אוכל בבית, לא?
לא, גם אם אתה אוכל בבית. עכשיו, אם מרוויחים משהו מעבודה בחופש, אדם עכשיו בחופש, תמיד, בחופשה, עושה עבודה, זה רווח. אה, צריך לתת צדקה מתוך מה שהוא הרוויח בחופש. אפשר לתת כמה שקלים לשנה, אבל לא חייב במעשר. אתם לא חייב במעשר. כי אתם נקראים סמוכים על שולחן אביכם. סמוכים על שולחן אביכם זה אומר שאין לכם פרנסה מסודרת, קבועה כל חודש. אלא אתה פעם פוצה פה מלצר, פה, פה איזה אירוע, פה שעה, כן? זה לא פרנסה. זה לא נקרא רווח. לכן... תלמידי ישיבה או ילדים שעדיין ההורים משלמים להם על השכר לימוד, על הספרים, על הנסיעות. גם אם הרוויחו, הם פטורים. זה לא נקרא רווחים. כן. אוקיי. בואו נראה מה כותב הרב יצחק יוסף בילקוט יוסף בהלכות צדקה. תראו לי יופי, עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לצד השני. אומר הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל, לדידן, לשיטתנו, אין חיוב גמור לתת מעשר כספים ממשכורתו. זה לא חיוב. אך רבים נוהגים לתת מעשר כספים ורואים בזה סימן ברכה. ומה טוב ומה נעים שהרוצה להפריש מעשר מכל רווחיו ומשכורתו, יתנה מראש. מה זה מזכיר לנו פה? יעקב אבינו!
הירידה?
אם! הכל בלי נדר! יתנה מראש לפני שיבוא לו הרווח או המשכורת, שיוכל לעשות במעות המעשר כל מצווה שירצה כפי ראות עיניו. אני אתן למי שאני רוצה, גם לילדים שלי!
יתנה זה חובה, אבל
לא? לא! התנאי הוא לעשות, זה כן, חשוב שתעשה את זה. ואם לא יתנה, בפירוש, יעשה התרה בפני שלושה שלא אמר שהוא מפריש מעשר בלי נדר. ואחר שיתירו לו, יתנה התנאי. שיעשה עם הכסף הזה של המעשר כספים מה שהוא רוצה. ואם שעתו דחוקה מבחינה כלכלית, ואין ידו משגת לנהוג מעשר כספים מכל משכורת או מרווחיו, ידנה מראש שייתן למעשר רק לאחר ניקוי הוצאות הבית. חשמל, גז, ארנונה, מים, חדר מדרגות, חינוך הילדים, המכולת, הבגדים. תגיד לו, זה מישהו נשאר לצאת מעצר? אבל מי שחננו השם יתברך, ואני מקווה שהשם יתברך באמת אכן ייתן לכם, מישהו צריך לפרנס עניים, לא? מי שחנן אותו השם בעושר, יוחד צדיק דרכו לתת כל המעשר לעניים באביונים, עמלי תורה ולישיבות קדושות, לפי בחירתו. שמן. אני מסכים, ואני מבקש מממשלת ישראל שיפסיקו לתמוך בחרדים, ושיפסיקו לתמוך באוניברסיטאות ובכל הסטודנטים שיושבים שם, שילכו לעבוד.
סטודנטים?
אוניברסיטאות ומדענים, במכון ויצמן למדע, ובכל הטכנולוגיות שאנשים יושבים ומפתחים וחוקרים ולומדים, שיפסיקו להם את התמיכות, שילכו לעבוד. הלכנו על זה. תדענו? מה עם המדע המתקדם?
חצי.
לכן...
יש לך דעות גדולות.
לא, זה בצדר. לכן, אנחנו רואים שבדבר הזה הדעות חלוקות. דעתי נוטה לדעת הרב ליאור, שאין חיוב במעשר כספים בכלל, וזה מנהג יפה. מי שרוצה ויכול, שייתן. הראשונים לתת, הילדים. האישה, כלומר הרווחים שיש לך לחינוך הילדים לצורכי הבית, הם קודמים. לא ישיבה פלונית, וגם אם יתלפנו אליך ויתרימו אותך דרך הטלפון ויבטיחו לך חיי נצח, וגם אם תקבל פמות יפה לשבת, גביע להבדלה וכל מיני דברים אחרים שמבטיחים, הקודמים זה על יעירך. מי שנותן לישיבות ו... הישיבות הללו קודמות לילדיו בבית, אני יודע, דעתי עובר על דברי חכמים. עובר. כי חז"ל אמרו מפורש, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. גם לתלמוד תורה, אם אתה מרוויח משהו, אתה צריך לקזז את כל ההוצאות שהשקעת בבית שלך, ולילדיך בחינוכם לתורה, רק אחר כך מה שנשאר תחלק. אבל לפני כן, אין מישהו שקודם להם. לאחר מכן, לפי עניי עירך, אם יש לך אבא, אמא, שצריכים עזרה כלכלית, אח, אחות, דוד, דודה, משפחה, כל אחר כך זה המשפחה המורחבת. בעזרת השם לא יצטרכו, אבל הם קודמים לכולם. ורק אם ברוך השם הכל בסדר, אצל כולם, כן יהיה, אמן כן יהיה רצון, אז אפשר לתת את זה לצדקה. אחרי שקיזזנו, כמו שלמדנו, לסיכום. מנהג יפה לתת מעשר כספים. אדם ייתן מעשר כספים רק אם הוא מקזז את כל הוצאות ביתו, וחינוך ילדיו לתורה ומצוות, מיד. מה שנשאר, ייתן לקרובי משפחתו הם צריכים, הם קודמים לכולם, ואחר כך, ככל שזה מתרחק, אם נשאר לו משהו לתת, יכול לתת את זה לפי בחירתו, ויגיד מראש, שכל המעשר כספים שהוא נוהג, יהיה בלי נדר, והוא יכול לעשות במעשר כספים הזה מה שירצה. כוונה להצדקה, ייתן לאדם עני, ייתן למוסדות תורה, יתמוך בזה, לא יודע מי. רק שיהיה באמת ראוי. הבנו? שאלות יש?
כן.
כן.
אם אתה עדיין על המשכנתא, אז דוגרי, אתה עדיין זה מתפקד אותה בחובות, ואז נכון, אתה עושה בכלל
נכון,
עושים,
נכון,
לא? נכון. ואם אתה פעם תתחיל לעבוד כל בזמן תהיה במשכנתא? אם אתה מסיים דירה אחת ואתה קונה ישר...
אתה נמצא בבנק באוברדרפט? זהו.
אבל עדיין יש לך נכס.
לא משנה, אבל הוא לא שלך. אוקיי. עד שאתה לא גמר לשלם, הוא לא שלך. הלאה. אתה לא יכול לפתוח תוכנית חיסכון, או כן יכול. אם אתה יכול לפתוח כזה תוכנית חיסכון, זאת אומרת שיש לך רווחים בצד שלא עושים איתם כלום, אתה חייב. אבל אין לך... אז אתה פותח תוכנית חיסכון.
אני אומר, אם יש לך תוכנית חיסכון לילדים...
אז זה תוכנית חיסכון.
ואז אתה לא חייב.
אז אתה חייב.
מה חייב?
כי אתה מראה שאתה יכול לתת החוצה ואתה מסתדר.
אבל אתה נותן למשפחה.
בסדר, אבל אתה צריך לתת. אבל זה עוד פעם. עוד פעם, זה מנהג. מנהג, כך אני חושב דעתי, שזה מנהג יפה, חשוב, טוב וראוי, אבל לא חובה. וכל המתברך, מברך, מתברך, נסיים בסיפור. מספר הבן איש חי, מעשה באדם אחד שבא לבית הכנסת ושמע את הרב דורש עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, תן מעשרת, תקבל, תרוויח. הלך אותו אדם והחל לתת מעשר כספים וישיר. שבת אחרת, דקה שתיים, בסדר? דרש הרב את מה שאמר רבה לבני מחוזה, העיר שהיה גר בבבל. הוקירו לנשייכו, כבדו את נשותיכם, כי היכי דתתעתו, כלומר כדי שתתעשרו, הופה, תכבד אשתך, תתעשר. טוב, אבל אם אדם מכבד את אשתו וכולל הבגדים יפים, מדבר עליה בן ערב בשמחה, אז זה כולה לעשירות. הלך בן אדם אחר, שמע את זה, הלך אותו האיש וקיבל את אשתו וישיר גם כן. וימים נפגשו שני, אמרו, הופה, איך נהיית אתה עשיר? איך אתה נהיית עשיר? כל אחד סיפר איך. התרעם אותו אחד ששמע סגולת המעשר. ההוא הלך פיזר כספים, העשיר אמנם, אבל הוא פיזר כספים. ההוא היה עם אשתו, היה לו חצים טובים, כמה דברים טובים. היה כיף ביחד, זוגיות טובה, גם יהיה עשיר. אז הוא בא לבן איש חי. אמר לו, מדוע לא הקדמת להגיד את הסגולה הזו של לקנות תכשיטים לאישה לפני הסגולה שצריך לתת מעשר לכל מיני אנשים? היית אומר לי בהתחלה, סגולה חבד אשתי, אני איתו חבד אשתי, הכל נשאר במשפחה. למה אני צריך לפזר? אם זה קשה, אתה יכול. לכן, אם הייתי יודע שיש סגולה כזו, הייתי נותן לי אשתי ולא לאחרי. אמר לו הרב, אם כולם ישאו ויעשו רק סגולה לתכשיטי אישה, מה יהיה לעניים המסכנים בחוץ? מי יאכיל אותם לחם? צריך לתת גם זה וגם זה. הסביר לו הרב, בסיפור שהיה, הסביר לו הרב שצדקה שאדם נותן לעניים, מעלתה גדולה, שהיא טובה גם בעולם הבא.
זה עדיין עניין, אבל...
נאמר כי בצדק יחזה פניך. היו פה שתי דרשות בנושא צדקה. אחד דיבר על צדקה לעניים, אחד דיבר על יחסים בתוך הבית, שגם נחשב צדקה. לכן, אנחנו צריכים לזכור שמצוות הצדקה היא באמת מעלתה גדולה מאוד, וצדקה צריכה להיות, צריכים לתת צדקה. לא שרב שרשת, אחרי שלמדנו שמעשר כספים זה לא חובה, גמרנו מסכנים עניים בארץ ומסכנים עניי ביתך. לא. אבל אדם צריך לדעת שהוא צריך לתת, ומנהג יפה לתת, אבל לפי הנתונים. פטור בלא כלום לא טוב. גם כמו שאתה פה הרב אליקים לבנון, אפילו כמה שקלים לשנה, אבל תיתן. אל תקפוץ את ידך. אל תהיה קמצן. תפתח. פתוח תפתח. תיתן. או פעם תיתן. אבל מאוזן. לא לתרום לעשרות ישיבות כאשר אתה באוברדרפט. לא, זה לא נכון. תיתן. לפי היכולת. בצורה הגיונית, ולא לחשוש. מי שייתן צדקה באופן הזה, יתעשר. מי שיחתום הוראות קבע לגביעים, לפמותים ולסגולות, יעני. כי זה לא עובד. תשאלו ותראו. איך אומרים? אני אפרסם.
אל תנסו את זה לא
פעם. נעשה פרסום אחרי 40 פעם, כן? אני אפרסם. זה לא עובד. לא להאמין לכל ההבטחות עליו. צדקה שנעשה בשקט ושווה, כמו שראינו בסיפור שלמדנו, על הצדקה, מתן בסתר של מרוקו. זהו. זה עובד. לכולנו ברכה והצלחה וחלומות טובים של דבקות בשם. שבת שלום.